טוב, אז אנחנו בכמה ימים לפני תשעה באב, בטח אנחנו כבר עמוסות עם זה, מזה שזה הנושא, אבל נדבר באופן כללי על העניין הזה של בניין בית המקדש, על נקודה אחת שככה התעוררתי אליה השנה, וננסה להגיד כמה הסברים לזה. כן, אנחנו כל יום מתפללים, שלוש תפילות, והמקום שהוא הכי ככה דורש מאיתנו ריכוז, כי זה המרכז של התפילה, זה מה שחז"ל אומרים, שעניינה של התפילה זה בקשת רחמים, תפילת 18, וכולנו מנסים להתכוונן לרגעים האלה של תפילת העמידה. אנחנו בבוקר גם מכינים את עצמנו עם פסוקי דזמרה, ותמיד אנחנו משתדלים להגיע לתפילת העמידה ככה עם כל העוצמות שלנו, ובאמת זו תפילה שנאמרת גם בכמה שיותר עם ריכוז, בשקט. כן, מבקשים מכל אחד ואחד לא לומר את התפילה הזאת בקול, גם כדי שלא יפריע לאחר, גם כדי שהתפילה היא תבוא בצורה של עבודה שבלב ולא עבודה חיצונית. כן, אני לא יודע מה החוויות שלכם, אבל זה באמת דבר מחודש. אני לא יודע אם הייתי מתקן תפילה, אם הייתי מתקן אותה בצורה כזאת של להגיד אותה בלחש. יש משהו בלחש שהוא מקשה עלינו, כי אנחנו מדברים בלחש, וזה דורש מאיתנו באמת להיות אנשים פנימיים. וכשאנחנו מדברים בקול, או כשאנחנו צועקים, אני מאוד מאוד מבין את חסידי ברסלב, שהם מתפללים בצורה של הולכים ליער. אז יש כמה נקודות בנושא הזה של ההתבודדות בברסלב שהן שונות מתפילה. אז עיקר ההבדל זה הנוסח. אנחנו לא, הנוסח שלנו לא נוסח על תוכנית כבקשתך, אלא תוכנית כבקשת אנשי כנסת גדולה, שהם העמיקו וכל מילה אצלהם וכל בקשה הייתה גם אני רוצה אבל דף אחד. וכל מילה הייתה מדוקדקת והייתה מדויקת. אז אנחנו, זה אחד ההבדלים. אבל עוד הבדל זה תפילה בלחש. כשאתה נמצא ביער אתה יכול לצעוק וממש להיות מלא אנרגיות שאתה מתפלל. ומאיתנו דורשים להתפלל בצורה של לחש. אז מצד אחד יש יתרון בתפילה מתוך צעקה, אבל מה שאנחנו חוששים זה קצת מזכיר לנו איזה משהו יותר מוחצן. לפעמים אולי זה ככה, אולי עובדי עבודה זרה שהם היו, כשהם מתפללים היו צועקים, פוצעים את עצמם, כל מיני דברים שהם נותנים לבן אדם לא רק את זה שהלב שלו יהיה בתפילה, אלא שגם הרבה דברים נוספים יהיו בתפילה. ואנחנו מבינים שהתפילה היא עבודה שבלב. עבודה שבלב זה אומר שזה חייב להיות איזושהי עבודה פנימית, עבודה שלא החוץ משתלט עליה, וזה המאמץ הגדול שלנו. והתוכן של התפילה הוא תוכן מאוד מאוד מדויק, שחז"ל באו ואמרו לנו, אז זה נכון שאין לנו, מבחינת המילים, אז יש נוסח של הארי, יש נוסח אשכנז, נוסח ספרד, וכל נוסח לנוסח שווה לימוד מאוד מאוד גדול, אבל גם כשאנחנו עושים השוואה בין הנוסחים, יש בסיס, יש תשתית של מה תוכן הבקשות, מה סדר הבקשות. ועל זה אנחנו עובדים, ובוודאי שהדבר המרכזי בתפילת 18 זה לא רק בקשת הצרכים המקומיים שלנו, אלא בקשת הצורך הגדול, שהוא גם שלנו, אבל אנחנו מבקשים בגדול על תיקון כל העולם, החזרת שכינה, כן, חזרת שכינה לציון, להגיע למצב של שלום, כן, של שלמות, זה תפילה, כן, וכל התפילה היא מובילה אותנו לדבר הזה. אז אנחנו עושים את המאמץ הזה, אז כל אדם ואחד, כל אדם ואדם בוודאי כשהוא נכנס לתפילה, הוא צריך להשתדל להיכנס להוויה אחרת, למדרגה אחרת. כתוב בדברי חז"ל שכשהאדם מתפלל תפילת 18, הוא צריך לכוון דעתו כנגד בית קודשי הקודשים. אז פעם שמעתי את הרב שמחה קוק, הרב של רחובות, שהוא הסביר את זה, והוא ככה גם מאוד הרחיב, וככה נתן את התחושות שיש לי בדבר הזה, ובעצם יש פה גם ציווי, אבל גם עצה. כשאנחנו מתפללים תפילת 18, אז אנחנו עומדים פה נאמר במקום הזה, כן, נניח אם זה היה מקום תפילה גם, יכול להיות שזה גם מקום תפילה, אז האדם כשהוא עומד להיכנס לתפילה, שלא ידמיין שהוא נמצא במקום הזה, למרות שזה מקום מאוד נחמד, ויש פה ספרים, יש פה אולי הרבה עקירות אולי ספוגים והרבה תורה, אני לא יודע בדיוק מה יש במקום הזה, אבל שידמיין את הדבר הזה שהוא נמצא בבית המקדש, הוא נמצא בירושלים, ולא רק בירושלים, שהוא זכה בירושלים להיכנס לעזרה, ולא רק לעזרה, שהוא זכה מתוך העזרה להיכנס לקודש, לקודש הקודשים, ידמיין לעצמו. ככל שהאדם יודע יותר מה היה שם, אז יותר יודע לדמיין את זה בצורה הממשית של זה, ממש מצייר לעצמו זה שהוא עובר לעולם אחר, הוא עובר לאקלים אחר, לאטמוספירה אחרת. כן, זמן התפילה זה זמן כזה ש... אדם צריך כביכול לעזוב את הנוכחות שלו בכאן, בעכשיו, ברגיל, במצוי, במקום שהוא נמצא ברגע זה, וזה זמן שאדם צריך להפליג לא פחות מאשר כנגד בית קודשי הקודשי. וזה עצה טובה שבן אדם באמת כשהוא נכנס לתפילה שנייה יעצור, נמשום עמוק וזה, כי ינסה להיכנס למצב הזה, לסיטואציה המיוחדת הזאת. ואחרי שאתה מרגיש שאתה שכינה נמצאת כנגדך, אז אולי באמת אתה תהיה יותר בתפילה הזאת. ואנחנו עושים גם פעולות ממש מוחשיות של צעדים לפני, צעדים אחרי, ואנחנו אומרים עושה שלום עם רומיו, והאדם צריך להרגיש שבשנייה שהוא עובר מהרגע של התפילה, נראה לי שזה ביטוי של הנפש החי, שהרגע שהאדם עובר מהרגעים האלה שהוא מפסיק להתפלל לזה שהוא חוזר לכאן ולעכשיו, זה כי אדם צריך כאילו לדמיין את זה שהוא יורד מאיגרא רמא, הוא היה כאילו במקום מאוד מאוד עליון, לבירא עמיקתא, למקום כאילו, מקום יחסית לאיגרא רמא, הוא כאילו ברגיל, כן? נראה לי שזה ביטוי של רבי חיים מוולוז'ין, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אני הייתי, לא הייתי אומר זה ככה, מאיגרא רמא, החיים הרגילים, כן? אנחנו לא הייתי ממליץ לעצמנו להיות בחוויה של בירה עמיקתא כל החיים, כן, זה לא... להפך, אחרי שהאדם מתפלל הוא צריך להרגיש בטוח, הוא צריך להרגיש הנה, התפילה נתנה לי כוח לגוע בחיים ואני יכול עכשיו אני יכול לגוע בחיים בצורה, במקום אחר ובכיף מה שנקרא, כאילו לא בבירה עמיקתא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה מדורו. וכאן תמיד יש לי את החוויה הזאת אתה אומר, עושה שלום עם מואב, יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ממואמן. ואז, מה אתה אומר? יהי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שימנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חכנו מתורתך, שם לעבודך ויראה מעולם כשנים קדמוניות, וערבה להשם אחד יהודה וירושלים כי מעולם כשנים קדמוניות. זה הנוסח האשכנזי, הנוסח הספרדי. יהי רצון לפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ושם לעבודך ונשמו חוקי רצונך, לא יודע, משהו, לא זוכר בדיוק את הנוסח הספרדי, אני לא רגיל להגיד אותו, בכל אופן זה נוסח מקביל, ואני שואל את עצמי, מה קרה? התפללת תפילה, אמרת את כל התפילה שלך, את כל מה שאתה יכול, זה, מה עכשיו? גמרת להתפלל, אתה בבירה עמיקת לפי רב חיים מוולוז'ין, אני לא יודע מה, איפה, זה בכל אופן, גמרת את ההתרכזות שלך, כבר לקחת את זה בצעדים אחורה, כבר אמרת, יאללה, אני כבר חזרתי את זה, מה אתה אומר? אם יש משהו בתפילה הזאת, שהוא אולי משהו מעבר למה שהיה בתפילת 18, זה לא חזרה על מה שהיה בתפילת 18, אלא זה איזושהי תפילה חדשה, אז למה זה לא נאמר בתפילת העמידה? ואם זה חזרה על מה שאמרנו בתפילת 18, אז בשביל מה להגיד את הדבר הזה? זה תמיד ככה מפליא אותי. הבקשה הזאת שאחרי עושה שלום עם מואב, עושה שלום עלינו, היי רצון מפניך. שיבנה את המידע של מואב ימינו, ותנחילנו מסורתך, שם נעמדך להיות מיוחדים. כבר המשך כנסת גדולה, תקנו לנו, וכבר היינו בתחזין העיניים שאוכל לציון ברחמים. כל מה שאפשר להתפלל, התפללנו ב-18. מה עכשיו אני עושה את הפלסטר הזה? תן לי לחזור לחיים, או תן לי לא יודע מה זה, או אם צריך עוד תפילה, אז שזה יהיה בתפילת העמידה. זו שאלה שמציקה לי כבר כמה שנים. אז חשבתי על זה ככה, כמה הסברים שמונחים בפניכם. נראה כמה נספיק מההסברים שחשבתי עליהם. אז קודם כל אני רוצה לשאול, השיעור הזה כמה זמן? אני לא יודע מי זמן. עד?
10:20.
את חושבת שרב יכול לדבר שעה ו-20? יכול להיות שרב יכול לדבר שעה ו-20, אבל בנות יכולות להקשיב שעה ו-20? אתן מאומנות בזה? כן? כלומר, אז אני צריך להיות כישרוני כזה, שאני שעה ו-20, לגרום לכם להיות ערניות ורוצות לשמוע. אני בישיבה, אני לומד בישיבה, אז אני תמיד מרגיש, אני באמת מרחן, אני מדבר ארוך הרבה פעמים, אבל אני יודע את זה שאחרי 40 דקות, אחרי 45 דקות, האנשים כבר חצי איתי, כן, אז אני אשתדל, לא עד 10:20, קצת פחות. טוב, בואו נראה, יש למישהי אולי רעיון לשאלה הזאת שאני שואל? קודם כל, זה מציק לכם השאלה הזאת, זו שאלה? כן, זו שאלה. טוב, אז עם השאלה אתם מסכימות. ותנסו אולי לחשוב רעיון. כלומר, אני בתחילת השבוע, או לפני יומיים, הייתי במקום שלכם, שהיה לי רק את השאלה, אז התחלתי לחשוב. השאלה זה אחרי המאמץ הגדול של תפילת 18, כמו שתיארנו, שזה באמת הרגעים הכי הכי חזקים שלנו, של קרבת השם, אנחנו מתרחקים מהמעמד הזה ואומרים שלא זה, ואז פתאום אנחנו עוד פעם מתפללים תפילה מהמקום הרחוק הזה. כן, יהי רצון. מה לתפילה הזאת? בוא נגיד את התפילה הזאת בזמן 18. למה צריך להגיד אותה כשאנחנו מסיימים 18? טוב. אז ההסברה הראשונה. יש מזמור שאנחנו אומרים אותו בסוגי לזמרה, מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ, עבדו את השם ביראה, בואו לפניו ברננה, דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשה לנו אלא אנחנו. אומר רש"י, מה זה עבדו את השם ביראה? בואו לפניו ברננה. עבדות השם ביראה, הכוונה, תתפללו לפני השם. ולמה קוראים לזה עבדו? כי זה אנחנו יודעים. תפילה גופה קרויה עבודה. כמו שכתב התוספות, לעובדו בכל לבבכם. איזו היא עבודה שהיא בלב? ואומר זה תפילה. אז זה מסביר רש"י, כל מקום שכתוב בתהילים, או בכל מקום שאנחנו מפגשים, ויש את הלשון עבודה, זה, הכוונה היא, עבודה שבלב, תפילה. ושאני מבין שלפי שיטת רש"י, או לפי הכיוון של רש"י, גם בבית המקדש, עיקר העבודה היא עבודה שבלב. כי הרי הפסוק הזה, המזמור הזה, מדבר על מזמור לתודה. מזמור שהאדם אומר בהקשר לאמירת תודה, או בהקשר להבאת קורבן תודה. הרי שם מדובר גם על ביאה לבית המקדש. בואו שעריו בתודה. כמדש שערים של בית המקדש. חצרותיו בתהילה, חצרות בית השם. כן, גם אם נשים לב, גם בתפילה שלנו, כן, אנחנו אומרים מודים, ויש מודים שאנחנו אומרים בלחש, הנוסח שנאמר על ידי היחיד, ויש מודים שהציבור אומר, כשהשליח ציבור אומר, ביחד, ושם כתוב, מודים אנחנו לך, וההודעה הזאת אנחנו אומרים שתאסוף, איך אנחנו אומרים, אנחנו שאתה השם עוזרנו, עד שחזרנו וכן אותנו, כן תחיינו את קרמנו, ותאסוף גלויותינו לחוצות קודשך, על שאנחנו מודיעים לך, והוא אלה הודעות. מה הקשר שם? תאסוף גלויותינו לחוצות קודשך, על שאנחנו מודיעים לך. אז כנראה בעמודים שאנחנו רואים דרבנן, אנחנו מזכירים, זה מאוד מקביל, למזמור לתודה הזה, שיש רמה של הודעה, שהאדם מודה, בצורה של יחידאית או משהו כזה, ומזמור לתודה, כן, מזמור קוף בתהילים, הוא מתאר הודעה של כל הארץ. תריעו להשם כל הארץ, תבדו את השם בשמחה, הוא בא לפניו ברננה. דוקי השם הוא אלוהים, הוא עשה נבלו הלכנו, עמו וצלן מריתו, בואו שערה בתודה חצרתה בתהילה. זה אומר שההודעה שמדובר עליה במזמור לתודה היא הודעה שהיא מתרחבת, היא בכל הארץ. וזה מה שאנחנו אומרים את הנוסח הנוסף בהודעה כשהשליח ציבור חוזר. אז אבל אומר רש"י, אבל מה, איך כל הארץ מודה? כל הארץ מודה, הרי לא כולם נמצאים שם בבית המקדש הזה, כל הארץ זה כולם, הלב שלהם מלא תודה לקדוש ברוך הוא. והעבדו כאן זה עבודה שבלב. המערשה זה אחד מהאחרונים, אחד מה, כן, מהפרשנים הקטמונים על התלמוד בבלי, והוא כתב הרבה הרבה הערות על החלק של האגדות בתלמוד של מדרשי חז"ל. אז המערשה אומר כך, אלא דאחה עבודה סתם אינו במשמע אלא עבודת קורבנות. זאת אומרת, אומר המערשה, אני לא חושב כמו רש"י. נכון שבתוספות כתוב שכשכתוב בתורה ולעובדו בכל לבבכם הכוונה תפילה, אבל הפרשנות שלי היא שכשזה תפילה זה כתוב עבודה שבלב, וכשזה לא תפילה כתוב עבודה סתם. אז כמעט אני זמור לתודעה כתוב עבדו את השם בשמחה, לא כתוב עבדו את השם בשמחה, כן? אז אז אני חושב שהמשמעות של זה היא עבודה שהיא לא בלב, אלא עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות. וזהו נוסחה, תקנו בברכת העבודה, כלומר, היה נוסח של בתפילת 18 ברכת רצה, ששם אנחנו אומרים רצה השם אלוקינו עמך ישראל ותפילתם ושבת העבודה לבית אחד. שם ודאי שההיגיון אומר שמה זה שם, ששם ההיגיון אומר שזה עבודה ממש. כבר אמרת בציעה של מוגרים בעמך ישראל ותפילתם, ושבת העבודה לדביר ביתך. דביר ביתך זה נראה שזה בית המקדש. שבת העבודה לדביר ביתך, שבת עבודת הקורבנות לדביר ביתך. ושם אנחנו אומרים, ושם נעבודך בעירה כימי עולם וכשנים קדמוניות. כן, אז תפילה יש לנו גם עכשיו, תפילה יש לנו לאורך כל הדורות. ועבודת הקורבנות, היה לנו רק בשנים קדמוניות. רצה לומר, אתה בגלות אין לנו עבודה בעירה רק בתפילה. אבל כשתחזיר שכינתך לציון, נעבודך שם בעירה כימי עולם, כימי משה בעבודת קורבן, וכן כשנים קדמוניות בימי שלמה כדי איתה ברבה. אז קודם כל, נקודה ראשונה שאנחנו מביאים מהמערשה, שהמערשה אומר שזה נכון שיש איזשהו מחנה משותף בין תפילה לבין קורבנות, אבל צריכים לשים לב שיש בכל אופן שתי הוראות. יש את ההוראה של עבודה שבלב שהיא תפילה, ויש את ההוראה של עבודה סתם שהיא עבודת הקורבנות. עכשיו אנחנו שואלים, מה היחס משתי העבודות האלה? מהי העבודה המרכזית? מהי העבודה החשובה יותר? האם העבודה של התפילה או עבודת הקורבנות? כן, מתי באמת, האם בסופו של דבר, כן, מה הדבר המבוקש? מה הדבר שאנחנו בעיקר צריכים להתגעגע אליו? אז אפשר להגיד שהעיקר זה תמיד הלב. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה את הלב. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? זה את הפנים. כמו שאנחנו עברנו, אנחנו לא רגילים להיות חסידי ברסלב או כאלה אנשים שחושבים שבתפילות עם צעקות נושיע את העולם או כל מיני דברים כאלה. תהיה אדם פנימי, אמיתי, שהדברים יבואו מהלב שלך, זה הדבר המבוקש. אלא שאם כך, מה, אז מה הטעם לכל עבודת הקורבנות? בשביל מה צריך את כל עבודת הקורבנות? אז אפשר להגיד, עבודת הקורבנות זה כי כולנו יודעים את הדבר הזה. כל אחד מאיתנו שנמצא בחוויה של תפילה, הוא יודע את הדבר הזה, שעם כל המאמצים שלנו להיות בתפילה, אנחנו לא 100% בתפילה. כי אנחנו אנשים שנמצאים אחרי הכל במקום, בזמן, בדאגות, בדמיונות, המון המון דברים שהם חלק מאיתנו, ואנחנו, אין לנו איזשהו כפתור כזה שיודע לעבור מכל החוויות שזה החיים שלנו לחוויה של, כמו שאמר דוד המלך, ואני תפילתי לך השם את רצון אלוקים ברוך עשדך נהיה ותנשך. אז דוד המלך, ככה בחסידות הרבה מדברים, מה זה ואני תפילתי? נהיה איזושהי זהות בין האני של דוד המלך לתפילתי. אנחנו מתפללים, אבל זה לא זה שהאני שלנו הוא נהיה התפילה שלנו, והתפילה שלנו זה האני שלנו. יש פער מאוד גדול בין איפה שאני נמצא לבין איפה שהתפילה שלי נמצאת, מה שיוצא מהלב שלי. כן, מה זה? וזה העבודה עצומה, שצריך כנראה כוחות עצומים כדי להגיע לרמה הגבוהה הזאת של ואני תפילתי. ואז אפשר להתבונן על בניין בית המקדש, אפשר להתבונן על עבודת הקורבנות כעבודה שהיא נועדה לתת לנו את הקביים, את המשענת, שאתה מגיע, כמו שככה פסוק אומר, בשביל מה אנחנו עולים בירושלים, שלוש פעמים, שלוש רגלים, וזה? יש איזה משהו, זה כמו, נאמר, אדם היה, לא יודע מה מרשים אתכם לנער, אבל אני נניח כנער, הייתי אוהב ללכת להופעות של פריד. אין, עכשיו אין לי זמן לזה, אבל אני הייתי אוהב ללכת להופעות של איזה זמר חסידי, ש... והייתי נגיד בהופעה, הופעה זה משהו ככה חזק, זה קולות חזקים או משהו כזה, יש משהו שגם אחרי שאני לא, גם כשאני לא בהופעה, כן, גם אחרי כן שאני מתרחק מההופעה הזאת, זמן, חודש, חודשיים, כשיש איזשהו שיר חזק שתפס אותי בהופעה, כשאני אומר את הפסוקים נאמר האלה, זה... הדמיונות שלי הולכים אותי להופעה, שהיא... אז אני באמת קצת יותר עם התפילה הזאת, עם הפסוקים האלה. כן, או משהו שאני חושב שזה חוויה, אני לא בטוח, לכם לא היה את החוויה הזאת, אבל למי שהיה בגיל בוגר יותר, כשהיה את ה... את הגירוש מגוש קטיף, אז היה את שירת הבנות, את השיר, איך? תפילה לאני, נכון, תפילה לאני. ואני בשלב מסוים, באמת, היה איזה זמן מסוים שלחתי לשיר את השיר הזה. כי כשהייתי מתחיל לשיר את השיר הזה, אז התפילה לאני כי יעטוב לפני השם לשפוך זכרו, זה לא רק הבנות בבית כנסת בגוש קטיף. זה פסוק שאני יכול לראות בו המון המון דברים מעבר לדבר הזה. אבל איכשהו, זה היה איזשהו קטע כל כך עוצמתי, שכשאתה אומר את הפסוק הזה, זה נדבק לך כזה. אתה לא יכול לברוח מהחוויה הזאת, שזה מה שמתעורר לך. אחרי זמן, זה כבר למדתי קצת יותר לתפקד עם הלב, וגם הדברים נהיו כבר מיושבים יותר, ופחות סוערים ומשהו כזה, אז בסדר, אני עכשיו כן יכול לשיר בסוגיה שלישית תפילה לנקייה, טוב. אבל שירת הנשים הזאת, אני חושב, הרסה להמון אנשים את הפסוק הזה, כן? כאילו, גנבה להם את הפסוק הזה. כי היה קשה לשיר אותו זמן מסוים. אז לא משנה, אז באופן אחר אני אומר, זה ככה, שכשאתה נמצא באיזשהו אקלים שהוא אופף אותך, מרשים אותך, כן? שבאמת הוא נכנס ללב שלך, אז אתה יותר קצת ואני תפילתי. כן. אני לא יודע מה היה, כן, אבל בסדר, השאלה היא ברורה, שאנחנו מציירים איזשהו ציור מאוד כזה, שאנחנו חושבים שהוא קיים, משהו מאוד מיוחד, זה, ואנחנו מייחסים אותו לעולם ראשונים קדמוניות, אני לא הייתי שם ולא את, ואנחנו... בכל אופן, כן אני יכול לבוא ולהגיד, שלזה אנחנו מתגעגעים. כלומר, אנחנו לא מתגעגעים לזה שגם כשהיה בית מקדש, אחרי כן הנביאים באו ואמרו, מי ביקש ממכם עמוס חצרי. כלומר, זה שאת אומרת, אם לא היה את ההתרגלות, את אומרת מה שהנביאים. כן, אחרי כן באו ואמרו, גם זה לא החזיק. כן, גם עם כל העוצמה של בית מקדש, היה משהו שבשלב מסוים זה התפשט. אז את צודקת, כן, אבל יש במדרש, מה זה כשנים קדמוניות? יש כמה דעות מה זה כשנים קדמוניות. אז אחד מהפירושים, כשנים קדמוניות, כמו מה שהיה בזמן הבל. מה זה שנים קדמוניות? מה זה, למה אמרו את זה? כי זה מזכיר את גן עדן מקדם. קדמוניות זה מלשון קדם. מלשון כאילו, זה מחזיר אותם כאילו למשהו מאוד קדמוני, לגן עדן מקדם, זה כשנים קדמוניות. מה זה זמן הבל? זמן הבל זה יום, יומיים, אנחנו לא יודעים מתי היה הרצח של הבל, כן? אבל זה היה בתחילת העולם, משהו כזה, כתוב, עוד לפני שהעולם חווה חוויה של עבודה זרה. כן? זה לפני שהגיע דור אנוש, ושכבר היה יכול להיות חוויה מוכנית אחרת, שמתחילה להרוס, כן? אז אנחנו מצפים, או אנחנו מתגעגעים, לקשנים הקדמוניות, התאורות, כן? שעוד לא היה בה את מה שאת אומרת, שגם זה יכול להרס. כן, ברור. אבל אנחנו אומרים שאפשר באמת לתפוס את העניין הזה, ההבדל בין העבודה שבלב לעבודה של בית המקדש, שהדבר הדומיננטי, עבודת בית המקדש, היא בשביל העבודה שבלב. כל העניין של בית המקדש זה עבודה שבלב. כן? אין הערך לבית המקדש בלי העבודה שבלב. כן, הערך של בית המקדש זה בשביל בשביל העבודה שבלב. וזה נכון שגם אם אנחנו מדברים בצורה הזאת או בסגנון כזה, אז המשמעות היא שבזמן בית המקדש נצליח יותר להיות ואני תפילתי. יש משהו בכל המציאות הזאת של בית המקדש שזה יקרין על כל תפילה שלנו, של שלושת התפילות שאנחנו פונים כל יום, שאנחנו היום ברמה של 10% בתוך התפילה, בזמן בית המקדש נהיה במקום יותר טוב. זה באמת יהיה יגררה מה יותר כל תפילה. זה לא יהיה משהו שאנחנו לא מצליחים לטפס שם. וזה יהיה באמת משהו שהוא יותר אמיתי ופנימי. אפשר להסתכל על זה ככה.
כל המציאות של התפילה היום היא לא כנגד הקורבנות?
תקנו את התפילות, או אפילו תקנו, או כנגד הקורבנות. מה זאת אומרת? שחזל, כשהם תקנו, אז את אותם רעיונות שיש בהקרבת קורבן תמיד של שחר, זה הסיבה לזה שהיה אפשר לקבוע 10 תפילות ביום, היה אפשר לקבוע תפילה אחת ביום. באו ואמרו, מזה שבבית המקדש אנחנו רואים שיש כל יום גם קורבן בוקר, גם קורבן בין הארבעים, וגם הקרבת איברים מוגדרים, רואים שיש כאילו שלא מספיק תפילה אחת ביום, אלא צריך 3 עבודות. 3 פעמים של צורה של קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה, או כנגד העבוד, זה, אבל זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא שזה אותו אחד, אלא זה סוג, אין ספק, זה מה שאנחנו אומרים. שכשאנחנו מדברים על עבודה, עבודה שבלב או עבודה סתם, מדובר על כך שהאדם עוסק את ה... עוזב את ה... לעבוד את עצמו, לעבוד דברים אחרים, והוא... כל כולו מרוכז בהתחברות שלו, בהתקשרות שלו, בהתדבקות שלו למי שברא אותו. כן, זה ברור. אין ספק שגם העבודה שבלב, זה המטרה שלה, זה המטרה של תפילה, וגם הקורבנות, זה המטרה שלהם, להתקרב. עכשיו, כמה פעמים לעשות את הדבר הזה, זורים לך כנגד הקורבנות. כאילו, אנשי כנסת עולה, למדו את זה, תקנו את התפילות כנגד הקורבנות. אז זה מה שעכשיו אנחנו מדברים. זו בדיוק הנקודה שאנחנו עכשיו מנסים לפענח. אז לפי מה שאנחנו מסבירים ברגע הראשון, בהסברה הרגילה, אנחנו אומרים, גם כשבית המקדש היה קיים, המוקד, המרכז הוא לעובדו בכל לבבכם, זו התפילה שבלב. אלא בית המקדש הוא משענת, הוא כלי עזר לזה שכל תפילות עם ישראל יהיו הרבה יותר מהלב. ככה אפשר להסתכל על זה. מה?
יש שאלה שמתחילים קורבנות, אז לפני זה גם אומרים
שסמכים ידיו על הקורבן
ומתפללים.
זה
לא נקרא עבודה
שבלב? כי זה גם תפילה. אני מניח שכן, כן. ודאי, לא. אז זה ודאי, לפי מה שאנחנו אמרנו עכשיו, זה שגם קורבנות כל הזמן משולבים עם תפילה, כן, ברור. כן, אבל אני חושב שאפשר להסתכל על זה אחרת. ככה אני רוצה להסביר, כן, נקרא אולי איזה שפת אמת. שאחרי שנקרא את התורה של השפת אמת, אולי נגיד את זה קצת בסגנון אחר. השפת אמת זה המקור השני. במורה גדול, זה גילוי שכינה. כלומר, אומר השפת אמת, חז"ל אומרים שכשכתוב שיציאת מצרים היא נעשתה בכל מיני דברים, אחד מהדברים שכתוב על יציאת מצרים, שזה נעשה במורא גדול. כלומר, נעשה במורא גדול, שזה עורר הרגשת יראה אצל, אולי גם אצל המצרים, אבל אני מבין שבעיקר אצל ישראל, לפי מה שאומר כאן השפת אמת. עיקר המורא הגדול זה למי שזוכה שתתגלה לו השכינה. אנחנו מניחים שישראל יותר זכו לגילוי שכינה מאשר המצרים. המצרים אולי ראו סוג מסוים של שכינה, אבל השכינה לא התגלתה אליהם. השכינה התגלתה בנוכחותם, אבל דווקא כדי להרחיק אותה. והגילוי שכינה שהתגלה לעם ישראל הוא גילוי שכינה שקדוש ברוך הוא רצה להתגלות לעם ישראל כמלך, רצה להתגלות לעם ישראל שהם ירגישו את הקרבה הזאת. אומר על זה השפת אמת, ומעין זה היה בכל עליות הרגלים, דכתיב יראה כל זכורך. בואו מגללי צריך לשים לב שכשאנחנו מדברים על תפילה או על בית המקדש, בדרך כלל בית המקדש קשור יותר למושג היראה מאשר למושג האהבה. כן, אנחנו לפני 18, או יש פעם בשיעור אחר הסברנו את זה, שבעצם ירושלים זה המקום יותר של אהבת השם, ובית המקדש זה מקום יותר של יראת השם. זה בהזדמנות, אולי בשיעור אחר צריכים להרחיב את הדבר הזה. אומר בכל אופן על כך השפת אמת, העלייה לרגל בשלושת הרגלים, מעין זה היה בכל עליות רגלים, כתיב יראה כל זכורך. כשבאו לעזרה נתמלאו יראת הרוממות. ומה הכוונה שכשבאו לעזרה התמלאו יראת הרוממות? על זה מבקשים שם אבותך ויראה. אז מה התנאי הבסיסי להתמלא ביראת הרוממות? שיש גילוי שכינה. אם אין לך גילוי שכינה, אז אתה לא תוכל להגיע כל כך ליראת הרוממות. כל יראה של עכשיו בגלות היא לא בשלמות. וזה הוא אומר, כמו שכתוב, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הוא שואל שאלה מאוד מאוד בסיסית. מצוות אנשים מלומדה. באים לבנות אחרי כיתה י' ב' ואומרים לבנות, אתם צריכות לבוא למדרשה. מדרשה זה מקום שלומדים, נכון? אולי פה גם עושה, אולי גם פה זוכים לעשות תקסים של גילוי שכינה, אני לא יודע, אבל בגדול, מדרשה זה מקום שלומדים. ומשכנעים בנות, אתם רוצות להיות בפנים, אתם רוצות להיות שייכות לקודש, רוצות להיות שייכות לישראל, רוצות להיות שייכות, ואין דרך אחרת, אין כבישים עוקפים. זה עובר דרך מדרשה. זה עובר דרך לימוד. ואין לך משהו יותר חזק מהחוויה הזאת של לבוא למדרשה, להיכנס לעולם הלימוד, כדי שכל מה שאתה תעשה, תעשה בעוצמה, בצורה אחרת. אז אומר השפת אמת, מה התוכחה הזאת? מה זה הדבר הזה שרוצים להעביר ביקורת? איך מקיימים מצוות? מקיימים את המצוות כמצוות אנשים מלומדה, זה משהו מטורף. איפה ראינו את הדבר הזה? באיזשהו מקום שדברים שנעשים מתוך לימוד יש בהם איזשהו חיסרון? זו השאלה. לכאורה אין מובן לומר על יראה מצוות אנשים מלומדה. הוא שואל משהו אחר, זו השאלה שלי. היה לי בראש שהוא שואל את זה. הוא שואל שאלה אחרת. השאלה שהוא יותר שואל, זה שלכאורה בתרי"ג מצוות יש מצוות מעשיות ויש מצוות שהן חובת הלב, ובוודאי יראת שמיים היא חובה של הלב, היא חובה של הלב. אז השאלה שלו היא עוד יותר חריפה, איך בכלל אפשר לדבר על יראה שהיא לא מבפנים? היראה, אתה יכול לבוא ולהגיד שאתם לא יראים אותי, שכחתם אותי, אתם לא, אני לא בלב שלכם, אבל אתה, מה שאומר הפסוק, אתם נמצאים, יש לכם יראה, זה רק זה יראה שהיא כאילו מקרית, היא לא, אתם לא חושבים, אתם עושים את זה מבחוץ. איך יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות כזה דבר? הרי היראה, המהות של היראה זה שהיא נמצאת בלב, או שיש אותה או שאין. אם יש אותה, אוטומטית היא בפנים, אוטומטית היא מבפנים. אז מה זה מצוות אנשים מלומדה? זה השאלה של השפת אמת. אני שאלתי את זה בצורה אחרת, על בסיס מה שהוא יסביר עוד רגע, כן? אני שאלתי את זה בצורה הזאת, מה הביקורת זה שזה מלומדה? אז מה איזה בא מהלימוד? אז על זה הוא אומר חלוקה בין שני סוגי יראה. רק באמת, כל יראה שבאה מתוך הבחינה והשכל, הגם שהוא יראה באמת, אבל אינו יראה עיקרית. זו לא המציאות של יראה עיקרית. המציאות של היראה העיקרית רק כשיש גילוי שכינה וחל באמת יראה על מי שזוכה לקבל שכינה, אז זה נקרא יראה באמת. אני גומר לקרוא את הדברים שלו ואז נאמר על זה עוד כמה מילים. ויראה כזו היה לבני ישראל בקריאת ים סוף, דכתיב ויראו העם את השם, והוא העירה שיש לצבא מרום ולמערכי השרת, שעל מערכי השרת כתוב כולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים ומלאים עירה, אבל בגלות שהוא רק על ידי לימוד והשכל נקרא מצוות אנשים מלומדה. ובאמת יש לנו לבקש לזכות לראות פני אלוקים כדי להיות לנו עירה שלמה, כמו שכתוב ושם נעבודך בעירה, כי אין אנו כדאים לקבל פני שכינה לבקש על זאת, רק רשן הוא מבקש בעבור להיראה אותו באמת. טוב, זה המשפט האחרון, לא נסביר אותו, זה משהו נוסף שהוא אומר. אני רק רוצה להסביר את, כן, מה שהוא אומר. הוא אומר כזה דבר, נכון, יראה זה כשהאדם מצייר את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, את הגודל של הקדוש ברוך הוא, את המלוא כל הארץ כבודו. לא ניכנס עכשיו מה זה בדיוק יראה, אבל ברור שהיראה היא גורמת לזה שהקדוש ברוך הוא יותר נוכח בחיים שלך. אבל בא שפת הבן ואומר שיש שני סוגים של יראה. יש יראה שהיא נובעת ממצוות אנשים מלומדה, ממדרשה, מלימוד, ויש יראה שהיא נובעת מגילוי שכינה. ואיך שאני מבין, מה ההבדל בשני סוגי היראות? יש יראה שהיא, נאמר בקריאת ים סוף, כשיש יראה שהיא, שכל המציאות, בנושא הזה של יראה, נגיד בקריאת ים סוף, כשהאדם, נחשוב לעצמנו איזושהי מציאות בחיים, כל אחד ואחד יחשוב על המציאות שבה הוא היה, שהפחד הכי הכי תפס אותו. הוא היה מלא מלא פחד. כן, כל אחד מאיתנו יש לו איזה רגע של פחד. אחד לפני מבחן חשוב, אחד לפני איזו החלטה חשובה, אחד לפני שהוא מתחתן, כל מיני מצבים, אחד לפני ימים נוראים, לא משנה, כל מיני מצבים של פחד. בדרך כלל, המאמץ שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו מדברים על, היינו בסיטואציה של פחד, אנחנו בדרך כלל אנחנו אומרים זה משהו שתפס אותנו, משהו שנמצא בבטן שלנו, מקרקר בבטן שלנו, משהו שהוא עוטף אותנו, ואנחנו שוברים את הראש, איך טיפה לברוח ממנו, אנחנו משם, אנחנו לא רוצים שהפחד הזה ישתלט עלינו. אנחנו לא רוצים שהוא יהיה נוכח בכל החוויה האישיות שלנו. אנחנו מרגישים שזה מפתל לנו את האישיות. זה, אנחנו לא שם. זה יש מישהו אחר שכאילו נמצא שם ברגעים האלה של הפחד. וזה באמת תמיד העבודה, האמן. איך להשתחרר מפחד. איך לשלוט על הפחד, לא משנה, איך להגדיר את הדברים, כן? זה, זה, זה המציאות של פחד. עכשיו, כל דבר שאנחנו לומדים אותו, הוא בדיוק במצב ההפוך. אנחנו לא נמצאים שם, ואנחנו צריכים לקרב את עצמנו למשהו חדש. אנחנו רחוקים מאיזשהו דבר, אנחנו לומדים אותו כדי להיות יותר, כדי להתחבר יותר, כדי לחוות אותו יותר, כדי להיות שם יותר. כלומר, זה הבדל בסיסי בין שיש לפעמים סיטואציות שהן נמצאות במושג לא יוצא לבן אדם, הם האדם. וזו מציאות אחת. ויש דברים שאנחנו צריכים ללמוד, זה בדיוק הפוך. זה דברים שהם רחוקים מאיתנו, אנחנו עושים מאמצים שהם יהיו קרובים לנו, שהם יהיו חלק מאיתנו. אז על זה באה שפת אמת ואומר איזושהי הבחנה מאוד מאוד חזקה בין המצב של יראה בזמן שבית המקדש קיים, או התיאור של נעבודך ביראה בזמן שבית המקדש קיים, לבין התיאור של היראה שיש בזמן הגלות. היראה שיש בזמן הגלות היא יראה שבאה ממצוות אנשים מלומדה. היא יראה שהיא באה מתוך המאמץ שלנו להתקרב קצת יותר למושגים האלה, להיות יותר שם, להיות דבוקים יותר בדבר הזה. אבל כמה שבן אדם עושה את המאמץ הזה, אז אם הוא כישרוני מאוד, אז הוא ב-60% שם. אם הוא פחות לומד או אם פחות זה, אז הוא 50%. כלומר, תמיד יש איזה משהו, כל עוד שאנחנו צריכים ללמוד, זה אומר שאתה לא, שזה לא אתה. זה משהו שהוא נפרד ממך. לעומת זאת, היראה שמתוארת בבקיעת ים סוף, במעמד הר סיני, אומר שפת אמת גם בזמן בית המקדש. כן, היראה שמתוארת בזמן בית המקדש, זה יראה שהיא באה מגילוי שכינה. מה הכוונה היא באה מגילוי שכינה? היא לא באה מכלי הלימוד, אלא הנה היא, היא, היא חודרת ממש בצורה הישירה, היא פוגעת בנו, היא נהפכת להיות חלק מההוויה שלנו. וזה שני סוגים של יראה. הוא אומר, היראה שבאמת השלמה היא חייבת להיות יראה של אקלים שאתה נמצא בו ואתה, כן, כולך מלא ביראה. ולעומת זאת, היראה של הגלות היא יראה שהיא באה מהמאמץ שלנו, מהלימוד שלנו, מזה שאנחנו מנסים להיכנס לאיזשהו דבר. זה השפת אמת. אז אם נחזור עכשיו למה שהתחלנו עם המרשה, על ההבדל בין יראת בין לעובדו לבין עובדו בכל לבבכם, אז אני הייתי אולי אומר, אולי אני הייתי אומר הפוך מאיך שהגדרנו את הדברים קודם. זה נכון שגם בזמן בית המקדש היה את העבודה שבלב, אבל זה לא נכון לחשוב שעבודת הקורבנות היא המשענת, היא כלי עזר כדי להגיע לעבודה שבלב, אלא זה בנוי הפוך. זה בנוי בצורה כזאת להגיע למצב הזה של סתם עבודה, לא עבודה שבלב. עבודה שבלב זה מצד אנשים מלומדה, הייתי מגדיר את זה קצת באיזושהי מידה. עבודה סתם היא לא מצד אנשים מלומדה, היא אתה נמצא בדבר הזה, אתה חי בחוויה הזאת של, של, של העבודה, אתה חי בחוויה הזאת של הדבקות. אנחנו לא נמצאים שם, לא יודעים איך זה עובד בבית המקדש הדבר הזה, איך זה היה בזמן שעלו לרגע שזה ככה, אבל זה התיאור של מה שהם מתארים לנו כאן, שיש אפשרות של עבודה שהיא לא עבודה שבלב, ויש עבודה שבלב. והעבודה שבלב היא המשענת, או היא היעד שלה, התכלית שלה, היא להגיע לעבודה סתם. אם נאמר מה שדיברנו בהתחלה, נגיד תפילה בצעקות, זה, או בכל דממה דקה, זה, אני לא אומר על זה שצריך עכשיו לתפילה בצעקות, זה, אבל מה הבעיה בתפילה בצעקות? הבעיה בתפילה בצעקות, שבאמת הצעקות זה לא גילוי שכינה. הצעקות זה אולי נובע מאיזשהו משהו אנושי מאוד, גס מאוד, חושני מאוד. זה לא, אתה משתמש בדברים שהם לא גילוי שכינה, כדי, אני יודע מה על הזה, זה יכול לדפוק אותך. זה יכול להיות בסוף משהו פרימיטיבי. זה יכול להיות משהו שהוא גס, מעורר דברים לא נכונים. כן, זה, ואנחנו בגלות. כל כך לפחות לא רוצים להיות במקומות הנמוכים האלה, אז אנחנו אומרים לנו לא תפילה בלחש, לא תפילה בצעקות. אבל בזמן בית המקדש, שבית המקדש קיים, או כשעולים לרגל, מותר שזה יהיה בצורה הזאת של אפילו שחיטת בהמות. מותר שזה יהיה בצורה כזאת של, 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 של כן, המון חוגג, כמו שאומר דוד המלך, כן, בפרק מבית שמה בתהילים. כן, צמא נפשי לאלוקים, אוכיל לאלוקים, שם זה. איך? כי אלה זה כשאני נזכר, המון חוגג. המון חוגג הוא יכול להיות משהו שהוא מוחצן, משהו שהוא הרסני, משהו שהוא לא בא מבפנים. אבל בזמן בית המקדש, מכוח, באמת כל העבד, לעובדו בכל הרוחם, מכוח העמל הגדול הזה שבאמת כן כנראה גם היה תפילה, בסופו של דבר, מגיעים למדרגה עוד יותר גבוהה, שסתם עבודה, המציאות כל כולה היא מציאות כזאת שאתה, שהיא עוטפת אותך ואתה בפנים. אז אפשר להגיד, כן?
אמרת שכאילו עבודה סתם זה כאילו
הקורבנות, נכון? הקורבנות, זה שם היה את המציאות הזאת של עבודה סתם. כן, כן. אני מניח שאת צודקת, שזה דו-שיח שיש בלעבודה שבלב לעבודה סתם. אבל היעד שלנו זה ליבי ובשרי ירננו לכל חי. לא רק הליבי ירנן לכל חי, אלא שכל המציאות גם של הבשר, של כל החוויה ושכל כל החיות שלנו היא נמצאת שם. אז העבודה סתם היא המדרגה הזאת שלא רק ליבי ירנן לכל חי, אלא ליבי ובשרי ירננו לכל חי. ולזה אנחנו משתוקקים. אז אפשר לבוא ולהגיד כך, אנחנו עומדים בתפילה, אנחנו עושים את המאמץ של העובדור בכל לבבכם כמה שאנחנו יכולים, והגענו למשהו, נכון? הגענו לאיזשהו שיא. אבל גם השיא שהגענו כל אחד ואחד מאיתנו בתפילת לחש, הוא לא מתקרב לעובדו סתם, הוא תמיד יישאר מצוות אנשים מלומדה. תמיד הוא יישאר איזה משהו שבתפילה גם הראש שלנו תהיה בכל מיני מקומות שהם לא התפילה. תמיד זה לא יהיה ממש מעני תפילתי. אנחנו גומרים את החוויה הזאת, מה אנחנו אומרים? יהי רצון מלפניך. כן, השם אלוקי במעודנו שיבנה בית המקדש. ובבית המקדש זה לא יהיה רק החוויה שעשינו בעבודה שבלב, אלא ושם לעבודך בהיראה כי מעון עמוד כשנו קדמוניות. נזכה באמת לפעול, נזכה להיות שהקשר שלנו הוא יהיה קשר מסוג אחר. לא רק הקשר שהוא בא בצורה של עבודה שבלב, אלא המדרגה העוד יותר גרועה, שזה העבודה שהיא כל כך באמת, העניין הזה של עבודה שבלב התיישב, והוא נהיה חזק, ובמשך הזה, שנזכה שגם הקדוש ברוך הוא יוכל לבנות לנו בית המקדש, שזה יהיה עבודה סתם. הרי מה שקדוש ברוך הוא לא בונה בית המקדש, זה בגלל שלא מספיק יש עבודה שבלב. זה בוודאי. כלומר, אנחנו אין לנו דרך לעשות גילוי שכינה, זה הקדוש ברוך הוא עושה את הגילוי שכינה. זה לא ביד שלנו. מה כן ביד שלנו? הביד שלנו זה להכשיר את הלבבות, ואז יהי רצון שבאמת נזכה שקדוש ברוך הוא יחליט לגלות לנו שכינה, ונזכה שיבנה בית המקדש, כן? ושם לעבודך בעירה, כי אין העולם כשנים קדמניות. זו תשובה אחת. חשבתי שאני אספיק עוד תשובה, אבל אפשר, עוד חזון למועד. טוב. הנה, אז אנחנו ב-10 ורבע, עוד 2-3 דקות להערות, ואנחנו מגיעים ל-10 ו-20 כמצוותכם. כן.
למה אנחנו מזכירים
את עבודת הקורבנות ב-18? נכון.
זה לא יכול
כאילו לחשב במקום זה? כן, אז שתי תשובות בדבר. דבר ראשון, ב-18 אנחנו מזכירים את עבודת הקורבנות לא בחלק של הבקשה, אלא בחלק של ההודעה. אנחנו לא אומרים תבנה את בית המקדש, אנחנו אומרים, זה שאלה גדולה, איך זה נהיה בחלק של הבקשה, לא בחלק של הבקשה, אלא בחלק של ההודעה. אבל שם מה שבדרך כלל אנחנו מבינים להסביר, זה שאנחנו, עיקר ברכת רצה זה לא התפילה שברצה, אבל אנחנו יודעים שהתפילה שלנו בנויה משבח, בקשה והודעה, ועיקר תפילת, עיקר ברכת רצה היא בנויה על הדבר הזה שאנחנו אומרים, שאנחנו מודים, או אנחנו מתבוננים ומודים על זה שאתה רוצה את התפילה שלנו, ושאנחנו יכולים להתפלל לפניך, כן? ושאנחנו, שאותך לבדך לעבוד זה, ועיקרה זה לא תפילה, זה נקודה ראשונה שאפשר להתבונן. אני בגלל השעה לא מרחיב, אבל בהחלט הייתי יכול להרחיב יותר, להסביר למה אין שם ממש, זה לא ברכה של בקשה. הדבר השני, ההבחנה השנייה, שבברכת רצה אנחנו לא מבקשים על בניין בית המקדש, מבקשים על קבלת הקורבנות שיבנה בית המקדש. ופה יש בקשה שתבנה את בית המקדש. זה הבדל בין בקשה לבניין בית המקדש, שזה גילוי שכינה, לבין כשיש כבר גילוי שכינה, יש את בית המקדש, שבאמת נזכה שם שתקבל ברצון את זה שאנחנו, איך שאנחנו באים לשם, ושנזכה לבוא שם בצורה של יראה וכו'. כלומר, זה הבדל בין בקשה לבנות את המקדש לבין יש את המקדש ותרצה את הקורבנות. כן, שימי לב, שם אין את הבקשה ואלא ושבת העבודה לדביר ביתך. אז התפילה היא על הקורבנות, היא לא על זה שתבנה את בית המקדש. מה שאני אומר עכשיו זה תלוי מאוד בפרשנות על ברכת בניין ירושלים. בברכת ירושלים אנחנו אומרים ירושלים עירך ורחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב ימינו בניין עולם. אז הפרשנים נחלקו מה זה ובנה אותה בקרוב ימינו בניין עולם. יש פרשנים שאמרו שהתוספת הזאת ובנה אותה בקרוב ימינו בניין עולם, יש רק בניין עולם אחד בעולם הזה. כן, כל הבתים, אתה מקים בית, הוא מחזיק מעמד 100 שנה, 200 שנה, יש איזה רעידת אדמה, היום מעיינים עלינו על רעידות אדמה, שלב מסוים עושים את הבית וצריכים לבנות בית אחר. יש רק בניין אחד שהוא יהיה בניין נצחי, שזה בית המקדש. שיש הבטחה שהבית השלישי הוא יהיה בית שהוא יהיה בניין עולם, ושכן יש שם בקשה לבניין בית המקדש. אז לפי מה שאני, לפי הפרשנות הזאת, אז צריך להגיד מהלכים אחרים. כן? אז זה לא לפי הפרשנות בברכת בניין ירושלים, שנזכה שיבנה בית המקדש, ויבנה, כן, קודם כל אנחנו צריכים שירושלים תיבנה, כן, אז אנחנו, זה בוודאי, אבל הכל עם הפנים גם שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.